לרשות הרמים והפרחים והבחורים. י"ז בתמוז, הסיבה שנקבעה בעיקר פריצת חומות ירושלים. נזכר גם שנשברו הלוחות, נזכר שריפת התורה ועוד דברים קשים. כשבאים להתבונן על מאורעות שהם חלק מכל מה שגרם שגלינו מהארץ, כלומר ארבעת העצומות הם חלק מתהליך שהביא להפרדה בין עם ישראל לארץ ישראל. בשם כך צריך להתבונן קצת על הקשר שלנו עם ארץ ישראל, החשיבות שלו, ומתוך זה להבין את עניין הגלות, ואחר כך גם החלק המיוחד ל-17 בתמוז. ריבונו של עולם מצפה, כך כתוב במדרש, שתשרה שכינה בארץ. העולם הזה יש לו ערך על ידי השראת שכינה בעולם הזה. זה שכאן עולם החומר, עולם שהוא בטבע נראה רחוק מהמדרגה הרוחנית, ושגם בעולם הזה תהיה השראת שכינה, זה תיקון גדול הרבה יותר ממה שיש תיקון בעולמות עליונים. כי כאן בעולם של חומר שיש תיקון, זאת מעלה אחרת לגמרי. כמו שאנחנו רואים בקדיש, בקדיש גם בקדושה, בתרגום של הקדושה, שלוש קדושות, קדיש בשמי מרומה אלא בית שכינתה, יש קדושה אלוקית שנקראת בשמיים, קדיש על הרע עובד גבורתה, שיש קדושה שניכרת בארץ, וקדיש לעלם ולעלמי עלמיה. מה זה לעלם ולעלמי עלמיה? שזה כולל שמיים בארץ, שזה מחבר את הכל להיות שלמות אחת, והשלמות הזאת היא התכלית של כל בריאת העולם. והשלמות הזאת יכולה להיות רק בעולם הזה, בעולם של חומר, רק על ידי סדר של מרכז ומסגרת. כמו שהעולם הוא בנוי, אפשר לראות את זה אפילו במילה עולם. המילה עולם זה גם חומר וזמן, שזה המסגרת, ויש העולם שזה האדם. כמו שמפורסם בגמרא, כול עלמא זה לאנשים. האדם הוא נותן את הערך לעולם. אם אין אדם בעולם, העולם הוא לגמרי עולם שונה, עולם חסר ערך. האדם נותן לעולם את הערך, כשכל המערכות הן באות לשלמות שלהם על ידי האדם. וכמו שבגוף של האדם הנפש היא זאת שנותנת לאדם את הערך של האדם, והנפש מחוברת ללב, בלי לב הנפש לא תתחבר עם הגוף. יש עבר מיוחד שהוא בנוי בשביל שאיתו תהיה דבקות לנפש, והנפש תחיה את הכל. וכשהנפש נמצאת בלב, היא מחוברת ללב, כל הגוף חי. כל הרמה החברים, כל השסע הגידים, כל האורקים, הכל חי, והרוח פועלת בתוך האדם, והאדם מדבר וחי וחושב ובוחר, הכל על ידי החיבור הזה של הנפש בלב. ואם הלב לא עובד, הנפש לא נמצאת. והלב של העולם זאת ארץ ישראל. הלב של עולם החומר, עולם הזה, זאת ארץ ישראל. ארץ ישראל נבנתה על ידי הקדוש ברוך הוא ככלי שרק איתו ודרכו יכולה להיות קדושה בעולם הזה. בלי זה אי אפשר. ישראל בחוץ לארץ זה ארץ טמאה, והטומאה היא לא רק בגלל העבודה זרה, אלא העולם הוא רחוק בטבע שלו מקדושה. וארץ ישראל להפך, ארץ ישראל היא מקור של קבלת קדושה, היא בנויה לקבלת קדושה. מתוך זה אפשר להבין מה הייתה הסיבה שהקדוש ברוך הוא הביא אותנו לארץ ישראל, ומה הסיבה שהקדוש ברוך הוא הגלה אותנו מארץ ישראל. כמו בשנה, יש לנו יום מיוחד בשנה, יום הכיפורים. יום הכיפורים מיוחד, כי ביום הזה אכפר עליכם, לתאר אתכם, השוכן איתם בתוך תומותם. יש סגולה ביום הזה שהקדוש ברוך הוא על ידי קדושת היום שוכן בעולם הזה, וזה מטהר אותנו מהכל. אבל האומר אחטא ויום הכיפורים מכפר, אין יום הכיפורים מכפר. למה? יום הכיפורים יש לו כוח של כפרה כל כך גדול שהוא מכפר על הכל. למה אחטא ביום הכיפורים מכפר לא מכפר? כי כשאדם אומר אחטא ביום הכיפורים מכפר, הוא משתמש ביום הכיפורים כסיבה לעשות חטא. הקדוש ברוך הוא סידר שיש לנו יום שעוזר לנו להתאר מהחטאים. אבל אם היום הזה גורם שיהיו חטאים, אז יום הכיפורים לא מכפר. אם ארץ ישראל, העניין שלה זה לבנות תורה, לבנות חיי תורה, לבנות חיים ש... עצם החיים כאן, המלכות והמדינה והשופטים והשוטרים, הכל בנוי על דרך של תורה שמתגלית בעולם הזה. אבל אם הארץ היא בזכות הברכה הגדולה שיש בה, ארץ זבת, חלב ודבש, ארץ שיש בה ברכת השם, אם זה גורם שיהיו חטאים, וישמן ישורון ויבעת, אז הארץ היא כבר לא טובה לישראל. היא לא טובה לתורה. כמו שבבית המקדש, כן, בירמיהו כתוב, "אחל השם, אחל השם, אחל השם, המה." מה הכוונה? שישראל אמרו, "השם לא יגלה אותנו, יש אחל השם, השם לא יעזוב את הבית שלו, השם לא ייתן שהמקדש יחרב." ואז הוא אומר, "המערת פריצים היה הבית הזה, הגנוב, רצוח, בנאוף, ובתם אל הבית הזה להכניסני." אתם חושבים ש... עוברים עבירות ויש בית המקדש אז הכל יהיה בסדר? לכן השם אומר שהבית הזה יהיה כשילו, השם יחריב את הבית. אם בית המקדש משמש לנו כתירוץ להמשיך בעבירות, לא מגיע בית מקדש. וכך הגלות באה אחרי שהייתה הרבה הרבה רדיפה של תאוות וחומר, כמו שנזכר בישעיה, הוי משכימי בבוקר שחר ירדופו, מאחרי בנשף יין ידליקם, בעמוס אל פרות הבשן, האומרות אביה ונשתה, כדוד חשבו להם כלי שיר, הפורטים על פי הנבל, כל הזמן שומעים מנגינות, אווירה של שמחה והוללות, כי החיים הם טובים, החיים הם נוחים, אז אפשר גם להתהולל. ומכאן להגיע לתרבות של הגויים, שהתרבות של הגויים היא כולה רק הנאה של עולם הזה ורק הצלחה של עולם הזה, אין שום ערך רוחני, אין שום אמונה בתארה של הנפש, בהתעדנות, התרוממות רוחנית. אם אין את זה, אז בשביל מה יש לנו את ארץ ישראל? אז ותטמע הארץ ותקיא הארץ את יושביה, ככה התורה מזהירה אותנו, ולא תקיא אתכם הארץ ותמאכם אותה. כן, זה גורם חלילה טומאה לארץ וטומאה לעם, ואז אין ברירה, צריך להפריד ביניהם. וזאת הייתה הסיבה של הגלות. ובארץ ישראל, כיוון שהיא ארץ של קדושה, שראויה לקדושה, אז יש בה, כמו בעם ישראל, עם ישראל יש בו 12 שבטים. יש שבטים של מלכות, שבטים של חקלאות, שבטים של מסחר, ויש שבט אחד שכולו מיוחד לתורה, לקדושה, לעבודת השם, והוא מפוזר בכל ארץ ישראל, בכל השבטים, כמו שהלוויים היו מחולקים ב-48 ערים בכל שבט ושבט, שעל ידי כך לכל אחד מישראל יהיה קשר עם לוויים, עם כהנים, ועל ידי זה גם אלה שעוסקים בכל מיני עסקים יהיה להם קשר עם תורה, שלא יהיה ישראל, חלק בישראל בלי תורה. אז בשביל זה היה שבט לוי. ולא זוכר מי כותב את הפירוש הזה על האלף לך שלמה, 200 לנוטרים את פריו, שאפשר שמתוך ה-1200, זה כנגד 12 שבטים, אז אפשר עוד שבט אחד, שזה התורה השאירה, שאם עוד שבט רוצה להתנדב לעסוק בתורה, אז יש עד שני שבטים, ואז יש יחס של 1:6, שזה היחס שיש בין שבת לששת ימי המעשה. אז לכתחילה היה צריך להיות לפחות 1/12, שבט אחד מכל ה-12 שהוא השבט שמשכין בתוכו את הקדושה, ואפשר עוד שבט אחד אם הוא מוצאים, כמו שהיה שבט יששכר. אבל לא יותר מזה, השאר צריכים לעסוק בכל הבניין של הארץ, מבורך את השם ארצו וגד גדוד איגודנו, וכל שבט ושבט בשליחות שלו, כשלכולם יש קשר עם תורה, אבל הם לא מקדישים את כל החיים לתורה. שזה מוטל על שני שבטים, שהם צריכים, שבט אחד חיה ושבט שני אם הוא מתנדב לזה, והם מפיצים את התורה ושומרים על זה שהארץ תהיה ארץ של קדושה, גם אם עוסקים בכל ענייני העולם הזה. וזה באמת קידוש השם הגדול, כי הגויים לא יכולים להצטרף אלינו לתורה, אבל הגויים יכולים להצטרף לזה שיש שבטים שעוסקים בחקלאות, במסחר, בצבא, ורואים שיש שם חוקים כל כך טובים, כל כך ישרים. מי גוי גדול אשר לא חוקים ומשפטים, כתוב שהגויים אומרים רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. כשהם רואים איזה חוקים יש לנו, לא מדובר על לימוד תורה, זה הם לא רואים ולא מבינים, אבל הם רואים שיש לנו צבא מיוחד, מסחר מיוחד, עמים הר יקראו שם יזבחו זבחי צדק. כתוב שהעמים היו סוחרים עם שבט זבולון, ורואים איך שהוא נוהג בצדק, אז היו אומרים נבוא לראות את הארץ של העם הזה. כן, העם הזה שהסוחרים שלו כל כך מצוינים, צריך לראות מאיפה העם הזה יונק את החוכמה שלו, את הכוחות שלו. ואז היו באים, שם יזבחו זבחי צדק, והיו מתגיירים, והיו מקריבים קורבנות לשם. אז זה על ידי שהם, השבטים האחרים, הם יוצרים את הגשר עם אומות העולם, וכמו שראינו אצל יוסף הצדיק, שהיה במצרים, והמצרים אמרו, אין חכם ונבון כמוך. כן, אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך, אתה תהיה על עמי ועל פיך על ביתי ועל פיך אישה כל עמי. הגויים רואים הצלחה של ישראל במדע, בטכנולוגיה, ברפואה, אז הם מתפלאים מאיפה זה בא, למה יש לעם הזה הצלחה כזאת, וזה מקושר אותם. אבל הלב של עם ישראל זה התורה. ובארץ ישראל המקום המיוחד שמחובר לקדוש ברוך הוא זאת ירושלים. ירושלים שהיא המסגרת של בית המקדש. כמו שארץ ישראל כולה היא הארץ של ירושלים, אפשר לראות את זה בזה ששלוש פעם בשנה עולים לרגל כל זכורך וכל קורבן וכל נדבה וכל תפילה מתפללים לכיוון של ירושלים. אז כך גם בתוך ירושלים יש ירושלים ויש הר הבית, ובתוך הר הבית יש החל ועזרת נשים ועזרת ישראל, עזרת כהנים, ועד ההיכל ועד הדביר, ששם יש השראת שכינה בין שני הקרובים, נקודה אחת של השראת שכינה שממנה זה מתפשט למעגל אחרי מעגל עד שזה מגיע לכל ארץ ישראל, עד שהארץ כולה נקראת ארץ ציון. היא כולה על שם המקדש, כמו שהאדם כולו הוא נחשב על פי השכל שהוא פועל דרך המוח, למרות שהמוח הוא חלק קטן בגוף, אבל החלק הזה כן, הוא משפיע על כל האישיות של האדם. וגם במוח אנחנו יודעים שיש כמה חלקים. יש מוח שחלק האחורי שהוא מופקד על פעולות של הגוף, לא על המחשבה. כן, ויש מוח שמופקד על הרגש. ויש אחד שמופקד על הזיכרון, על ההבנה, על התפיסה. רואים שחלק קטן והוא עושה את האדם לאדם. האדם כולו אדם בזכות החלק הזה, בתנאי שכולם מחוברים אליו. שהוא על ידי העצבים, על ידי כל המערכות, הכל מחובר והכל פועל, אז רואים שהאדם הוא אדם. ובארץ ישראל זאת ירושלים והמקדש שבתוכה. וכיוון שזה החלק החשוב ביותר, כמו המוח, הוא המקום הכי מוגן בתוך הגוף. הוא מקום שמוגן על ידי קופסה של עצמות חזקות וקשות. יותר חזקות מכל העצמות שבגוף. כי זה החלק הכי יקר שלנו. לא ייתכן שזה ינזק. האיברים האחרים, אפילו הלב, הוא מוקף בצלעות, במערכות של שרירים, אבל לא במסגרת כל כך קשה וקשוחה, בלי רווח, בלי כלום. המוח שהוא סוגר מכל הצדדים, נסגר על ידי הגולגולת, שזה החלק החזק ביותר והעיקרי שעושה את האדם לאדם. כל חלק בגוף, חלילה, אם נפגע, זה קשה, יש סבל, אבל זה לא מסוכן וזה לא מאיים כמו אם הראש נפגע. אז ירושלים הייתה צריכה להיות מוקפת בחומות. ומה המשמעות של החומות? זה לא רק הגנה מפני אויב, אלא גם הגנה מפני תרבות של גויים. שירושלים צריכה להיות עיר של ישראל, עיר ששם הסנהדרין, הכהונה, הנביאים, כל נביא שלא נזכר שמו ושם עירו, בידוע שהוא מירושלים. אנחנו אומרים חז"ל, ירושלים נקראת גחי זיון. כל ירושלים זה אווירה של רוח הקודש. כי מציון תצא תורה ודבר השם, ירושלים, רוח הקודש העליונה, ורוח הקודש שלומדים אותה על ידי לימוד התורה. וזה המשמעות של ירושלים, שהיא מוקפת. ירושלים הרים סביב לה והשם סביב לעמו, ואני בתוכה לחומת אש. ירושלים צריכה להיות מוגנת, וזה מלמד שאותו חלק בעם ישראל שהוא החלק של התורה, הוא צריך להיות סגור להשפעה זרה, שהשפעות זרות לא ייכנסו לתוך העולם של התורה. כשבעולם של התורה יש סכנה של חדירה של רוח של גויים, תרבות של הגויים, הסתכלות של הגויים, זה מסכן את הלב, את הנפש של עם ישראל כולו. ידוע סיפור שהיה בזמן הנציב, סיפר הרב צבי יהודה זצ"ל, הרב קוק היה מאוד אהוב על הנציב, והיה נכנס ובא אצלו, והנציב מעולם לא ישב על קורסה. כך הוא סיפר. הוא לא מבין מה זה אנשים צריכים לנוח. מי שחולה שישכב במיטה, מי שבריא צריך לעבוד, אין דבר כזה לנוח. לנוח, להיות עייף, הוא אמר, הוא לא מבין מה זה להיות עייף. או שאתה בריא או שאתה חולה. בריא צריך לעבוד, לא צריך להרגיש כמו חולה. עייף, יושב בקורסה. אז הייתה פקודה של השלטון הרוסי שישיבה שלא ילמדו שם רוסית, מקצוע ליבה, אז יסגרו את הישיבה. אז יש שעה אחת ביום שילמדו רוסית בישיבה. אבל הנציב ראה את זה, להכניס את הרוח של יוון בתוך הישיבה. כל אחד שלמד בישיבה תיכונית ולמד אנגלית, זורם מה לומדים באנגלית. לא לומדים רק מילים ודקדוק, לומדים את התרבות האנגלית, לומדים את השפה שלהם, את הספרות שלהם. לאט לאט הרוח שלהם, הערכים שלהם נכנסים. זה נראה כאילו לומדים רק את השפה, זה לא נכון. כן, אם רוצים ללמוד את השפה, צריך ללמוד את השפה, אבל עם שמירת הרוח של ישראל. היה זמן שלימדתי עברית ויהודים מחוץ לארץ, מהכשרה. אז לימדתי אותם את הרמב״ם, זה גם עברית. מה, אני צריך ללמוד ספרות מודרנית? הרמב״ם זה לא עברית. למדנו יסודי התורה, למדנו הלכות דעות, זה הכל בעברית. בדרך זה לומדים עברית. אם רוצים ללמוד עברית, צריך לדעת הנשמה של העברית. הנשמה של העברית זה האמונה שלנו, התורה שלנו. זה לא רק סתם מילים ואותיות. כן? זה הכל קשור לקדושה. אז זה, כשאני למדתי בנתיב מאיר, היה לנו מורה לאנגלית, הרב דוד פוקס, זכרונו לברכה. אז הוא לימד אותנו, כן, שירים וסיפורים, והכל היה מסביב לתורה. שירים בחנוכה, אז אני זוכר עדיין את השירים, כן, על אשתו של יהודה המכבי, איך שהיא הכינה בבית ועזרה לו לצאת למלחמה, והניסים שהשם עשה איתנו. לא סתם ללמוד שירים, ללמוד שפה זרה, אלא אם אין ברירה וצריך ללמוד את השפה הזרה, אבל את התוכן, להשאיר תוכן יהודי. אחרת יש סכנה שמכניסים את הראייה של הגויים לתוך הראש שלנו. כמו שכשאנחנו למדנו לבגרות, זה, אני לא יודע אם אתם למדתם, אולי בזמן שלכם כבר יצאתם מזה, למדתם אנטיגונה. כן, ללמוד תרבות של היוונים, עובדי עבודה זרה, מאמינים במזלות ובגורלות ובכל מיני דברים לא בריאים בנפש של האדם, וזה כאילו לומדים ספרות, אבל בעצם זה נכנס. כן, יש שם אפילו פרקים שלמים על אלילים ועל וכשלמדנו אנגלית לבגרות, אז למדנו את מקבט של שייקספיר, וגם שם יש הרבה דברים לא בריאים של הדתות שלהם. יש בהרבה ספרות של גויים, יש תערובת של רוח של הגויים, שזה זר לנו לגמרי. יש מקומות שזה מפורש שזה עבודה זרה, רואים את זה, יש מקומות שזה עבודה זרה מסותרת, הרוח של העבודה זרה. ודבר כזה, אם זה נכנס לתוך עולם התורה, גם בכל הארץ זה לא טוב. גם אם באוניברסיטה לומדים מדעים ולומדים נפגשים עם גויים, זה לא הכי טוב, אבל זה דבר שכאילו כוח השעה, צריך להיפגש עם גויים, עם המדע, שומעים קצת דרכים שלהם. אבל מי ששומר על עם ישראל, הכוח של התורה של עם ישראל, שם אסור שהתרבות של הגויים תיכנס. וזה המובן של פריצת חומות ירושלים. כשהרוח של הגויים נכנסה לתוך ירושלים, אז בפועל בעולם הזה זה התגלה בזה שהחומות של ירושלים נפרצו. זאת אומרת שהתרבות של הגויים, הגויים נכנסים לתוך ירושלים. הגויים יש להם מה להגיד כאן. ויהודים רואים את זה ושומעים. בזמן היוונים היו יהודים, היו כהנים יוצאים מבית המקדש ישר לאמפיתיאטרון או לאיזה מקום תחרויות זריקת הדיסקוס או התגוששות, וזה מבית המקדש להערצה של הגוף. כן? אנחנו לא נגד גוף, אבל לא לעשות מהגוף פולחן, לא לעשות מהגוף עיקר. הפסלים היוונים, שהיו מומחים מאוד גדולים, ידעו לפסל פסלים שאתה רואה כל שריר בגוף של האדם במקום שלו. ידעו לעשות את זה ולהבליט את זה, והמטרה היא להבליט את הגוף. אנחנו יודעים שהגוף נברא על ידי הקדוש ברוך הוא ויש לו חשיבות, אבל אם הגוף בא להבליט את הגוף על חשבון הנפש, זה שלילה של האדם. לפרות, לנמר, יש שרירים יותר חזקים משל אדם. גם כלב גדול הוא יכול לעשות, להתגבר על אדם. כן? אבל זה שאדם שולט על כל בעלי חיים, זה לא בזכות הגוף שלו. זה בזכות השכל שלו, בזכות הצד הרוחני שיש בו. והמעלה של ישראל זה הצלם אלוקים שבתוכנו. ולא הגוף, וודאי גם לא הרוח של הגויים, שהרוח של הגויים היא מושפעת מהגוף, מהדגשת הגוף שלהם. וכך אפשר להבין שהפריצה של חומות ירושלים היא באה לבטא שהרוח של ישראל נכנעה לגויים. אפשר לראות את זה באותם השנים, כן, ממשל בירושלים יהיו המלכים של ישראל, הוא יהויקים וצדקיהו. מה היה השם האמיתי של יהויקים? זה לא היה יהויקים, השם שלו היה אליקים, אבל מלך מצרים שינה את השם שלו. זאת אומרת שהשם של האדם, שם של המלך, ניתן על ידי גוי. אז זה אומר מה קורה כאן. אם הגויים קובעים את השם של המלך שלנו, אותו דבר גם צדקיהו, השם של צדקיהו היה מתניה, ומלך בבל קבע שהוא יהיה מלך בתנאי שהוא משנה את השם שלו. שהוא משנה את השם שלו, זה אומר האישיות שלך היא שלי, אני קובע כאן. וזה סימן חיצוני, נראה רק חיצוני, וזה בעברית צדקיהו, יהויקים, זה עם שם השם, אבל זה שם שניתן על ידי גויים, וזה אומר הכל. זה אומר שכשמשתמשים במושגים של גויים, בשמות של גויים, בסגנון של חיים של גויים, כן, כל הדברים האלה זה פוגם מאוד, ובירושלים זה קריטי. כן? היום שאין לנו את ירושלים, זה עולם התורה. עולם התורה, אלה שלומדים תורה, אלה שנמצאים בישיבות שהם מחזיקים את הרוח של עם ישראל, כאן צריך ניקיון ותארה גדולה מכל תערובת של רוח של גויים, ספרות של גויים. אדם יכול להגיד, אני קורא את הספרים שלהם, אבל אני נשאר יהודי, אני לומד תורה. כן, אבל בשנים האלה שאתה נמצא בתוך עולם התורה, ואתה צריך לבנות לא רק את עצמך, כל בחור ישיבה הוא בונה גם את עם ישראל. איפה התורה של עם ישראל נמצאת? היא לא נמצאת בספרים, היא נמצאת אצל לומדי התורה, ולומדי התורה זה אלה שנמצאים כאן, אלה שלומדים בכל מקום ומקום, הם אלה שמחזיקים את התורה של עם ישראל. אם אצלהם יהיו קלקולים, אם כאן תהיה חדירה של מה קורה כשחיידקים חודרים לגוף, יוצאים איזה כיס מסוים, נוצרת מוגלה, והמוגלה הזאת נהפך להיות דלקת ומסוכנת לכל הגוף. כן? זה גורם חום לכל הגוף, וזה מסכן את כל הגוף. יש כיס קטן, מוגלה באיזה מקום פרטי. זה יכול להיות לפעמים מבחוץ, רואים את זה ורואים כמה זה כואב. מה זה? זה ריכוז של חיידקים זרים שהם לא שייכים לגוף, והם התלבשו בתוך הגוף שלנו. ככה צריך לדעת כמה לשמור את העולם של התורה. אני זוכר שכמה פעמים התארחתי בישיבות בזמנים של קיץ שלא נמצאים שם, אז התארחנו שם מהקהילה, והסתכלתי וראיתי ספרים, ספרי קריאה של בחורי ישיבה שיש בהם ממש פריצות ותואבות. כן? התאפקתי לא לקרוא את זה. איך יש ספר כזה יכול להיות בחדר של בן ישיבה? אני לא יודע, לא עברתי כאן בחדרים. אני מקווה שפה אין דברים כאלה. יש דברים שצריך לדעת, זה לא הולך, זה לא הולך עם תורה. אי אפשר להכניס לתוך מקום של תורה, מקום של קודש, דברים שהם שפלים, מקולקלים, רקובים. כן? צריך כל אדם שישמור על עצמו. כן? בבית של הרב צבי יהודה זצ"ל, אם היה ספר, היה לו רמב"ם לעם, אתם מכירים את זה. אז היה שם אחד מהמפרשים, שזה יהודי דתי, שומר מצוות, אבל הוא כתב למטה, באחד המקומות, שמה שאמר הרמב"ם, כך כתב החכם אחד העם. אתם יודעים מי זה אחד העם. אדם זה שם עת של יהודי בשם אשר גינצבורג, שדיבר על זה שצריכה להיות ציונות רוחנית. ציונות רוחנית, ושבלי רוח אין עתיד לעם ישראל. לא מספיק הציונות של הרצל, הוא היה בביקורת כנגד הרצל, אבל הציונות הרוחנית שלו זה היה ציונות רוחנית בלי אמונה, בלי תורה, בלי קדושה. מנדלה מוכר ספרים, שהיה גם סופר לא דתי ושזלזל בהרבה שמירת תורה ומצוות, אמר על אחד העם שהוא כותב נגד התורה, כי אחד העם כתב מאמר על משה רבנו, משה רבנו ועל אהרון הכהן, בשם כהן ונביא, זה השם של המאמר שלו. אז כתב עליו מנדלה מוכר ספרים שבתורה כתוב ולא ידע איש את קבורתו על משה רבנו. הוא אמר במאמר שלו הוא קבר את משה רבנו. אבל שהוא לא מבין מי זה משה רבנו, לעשות ממנו אדם, אדם ככל האדם. כן, זה הרב צבי יהודה ראה את המילים האלה, מילים למטה בהערה, אז הוא כתב על זה הערה. הרב צבי יהודה עבר על כל הקונקורדנציה, כל מילה שם שהם כתבו לא בסדר הוא העיר הערה. אז הרב צבי יהודה כתב על המילים האלה, החכם אחד העם, תשובה של הנודע ביהודה, שלא קוראים לחכם למי שמזלזל אפילו באיסור קל מהקלים שבתורה או בדברי החכמים. לכן לא ראוי לקרוא לו חכם. כן? זו תשובה של הנודע ביהודה, לא סתם התפרצות, אני לא אקרא חכם למישהו כזה. הנה יש לך מקור, למי קוראים חכם, למי לא קוראים חכם. הוא מזכיר לנו ספר אחר שמישהו כתב על משלה. במשלה הרבה פעמים מדובר על חכם ופתי. ותמיד החכם זה הצדיק והפתי זה הרשע. הרשע הוא גם טיפש, כי הוא רואה רק לקרוב והוא לא יודע מה מחכה לו אחר כך. הוא לקרוב רואה כאילו הצלחה, הוא לא יודע מה מחכה אחר כך. וכך במשלה, כל מקום שכתוב פתי, הכוונה לרשע. וכל מקום שכתוב חכם או נבון או מילים של חוכמה, זה על צדיק. כי זה, צדיק הוא לא, הוא לא מישהו שהוא עובד בגלל שהוא מלא בפחד ואימה ומה יהיה, איזה עונשים אני אקבל. זה לא שייך לזה, אלא עובד את השם מתוך הבנה גדולה, הסתכלות שזאת הדרך האמיתית, הישרה, הטובה, זה דרך החיים ודרך הטוב, לא בגלל שאנחנו כפופים כאן ומאולצים ואין לנו ברירה, כמו שהיה זמן בתחילת המדינה שקראו ליהודים לא דתיים, קראו להם חופשים, כאילו הם חופשים ואנחנו האסירים. כן, היום זה כבר השתנה, היום כבר לא משתמשים, היום אומרים חילונים, דתיים, מסורתיים, השתנו המונחים. אבל אז ככה קראו חופשים, כי הם חשבו שאנחנו כלואים, אנחנו מסכנים, שזה פשוט שזה לא נכון. מלאים בהכרה, בדרך ישרה וטובה, אנחנו רואים לאן מובילה הדרך האחרת, כמה פשע, כמה הרס, כמה הרס חיי משפחה, כמה הרס חיי מוסר, כמה זה נורא והיום הדרך שהיא מתרחקת מהתורה, גם אצל יהודים, גם אצל גויים, גם בחוץ לארץ, מקומות שיש הרבה הרבה הפקרות והרבה הרבה חיים מסובכים וקשים. באמריקה זה דבר ידוע, כל לפעמים זה פעם בחודש יש מישהו משתגע, לוקח נשק, יורה על אנשים. פעם זה על, הרבה פעמים זה על ילדים, הרבה פעמים זה על אנשים. זה דבר ידוע, באמריקה זה ככה, זה סדר החיים. יש משוגעים שיורים על אנשים במטרה להרוג. למה? כי אין להם ערך לחיים, הם לא מעריכים את החיים. ועדיין למרות כל זה באמריקה עדיין לא אסרו לתת נשק חופשי לכל מי שרוצה לקנות. אנחנו רואים מה התרבות של אירופה, ראינו את זה, אירופה פשטה את הרגל בכל הרשעות שהייתה לה, ולהביא את זה לתוך ארץ ישראל, לתוך החיים שלנו, ולהגיד שזה התרבות וזה הסדר, כן, כמה אנחנו מפסידים בזה. והיום המבצר שלנו זה צריך להיות עולם התורה. אלה שלומדי תורה הם צריכים להיות מאוד חזקים בהכרה ובביטחון שלנו ובניקיון מכל התרבות של הגויים. זה מה שנראה לי, שזה הפריצה של חומות ירושלים, שהשם נתן שיפרצו את חומות ירושלים, בגלל שהחומות הפנימיות, הרוחניות, נפרצו. לקראת התרבות של הגויים, ממילא השם גם מביא את החורבן. אם מבינים שזאת כל הגלות, ואנחנו כולנו כואבים את הגלות, וכולנו מצפים לגאולה יום יום, שעה שעה, צריך לדעת מהי הדרך. הדרך היא על ידי בניין של התורה בעוצמה ובתארה, ולא משנה לאן שנלך ומה שנעשה, תמיד לדעת שאנחנו כמו מבצר חזק, נתיך לעמוד ברזל ולחומות נחושת, מה שאומר לירמיהו, שאיפה שאנחנו נמצאים לא יכולים לחדור אלינו. אנחנו מוגנים ואנחנו בטוחים בקדושה שיש לנו, שהיא הלב של החיים של העולם, של ישראל ושל העולם כולו. תן השם שנזכה, כמו שראינו בחורבן, שנזכה לבניין ירושלים במהרה בימינו, אמן.